ב-1974, אגם מתי קספי, אז אחד המוזיקאים המפורסמים בישראל, רעיון להקים סופר גרופ, הרכב ישראלי ברוח להקת קרוסבי, סטילס, נאש ויאנג, האמריקאית, וחבר לדני ליטני, שלום חנוך ואריאל זילבר. המטרה הייתה להקליט אלבום משותף ולצאת להופעות, אך מהר מאוד העסק התפרק, ליטני חבר להונתן גפן למופע משותף, קספי פנה לעבוד על אלבום סולו ראשון שלו, וחנוך וזילבר, שחיפשו עדיין את עצמם בתוך תעשיית המוזיקה, אחרי שחזרו, החליטו לחבור יחד ולהלחין במשותף שיר חדש שמאיר אריאל, חברו של חנוך, מימי קיבוץ משמרות, מסר להם, סוף עונת התפוזים. היה זה בעצם השיר היחיד שהשניים הלחינו יחד, והפך בהמשך לשיר הנושא מאלבומה של תמוז. אחרי שנגנז הרעיון של מתי קספי להקים להקה, נשארנו שלום ואני בלי ידיעה מה אנחנו הולכים לעשות הלאה, סיפר לי זילבר. שנינו המשכנו את עניין הלהקה בלי שתהיה לנו להקה. למדנו אחד את שירי השני, פעם בבית של שלום ברמת גן, ופעם בבית שלי בתל אביב. יום אחד בא שלום עם מילות השיר סוף עונת התפוזים. לשלום כבר הייתה מנגינה על הבתים עם האקורדים, עם הכל, אבל את הפזמון לא היה לו. או שהוא השאיר את זה בשבילי, מתוך רצון להלחין שיר ביחד, אז הפזמון הוא הלחנה שלי. היום לא הייתי שר את השיר הזה. מבחינתי זה שיר הלל לחופש המיני של שנות ה-70 בישראל, שבא אחרי ילדי הפרחים באמריקה, אבל אז זה נשמע מרענן ואפילו חכם. בכל אופן נהננו ללמוד כל אחד את שירי חברו. מי שנחלץ לעזרתם של זילבר וחנוך, היה שותפו המוזיקלי לשעבר של חנוך, אריק איינשטיין, שבדיוק הוציא אז את אלבומו סע לאט עם מיקי גבריאלו ויצא לסיבוב הופעות חדש.
נוסעים במכונית הישנה לתוך הלילה הרטוב, הגשם שוב נהיה כבד ולא רואים ממטר, סע לאט. צבי אומר שגשמים כאלה מזיקים לחקלאות, ואני חושב כמה חם בבית.
זילבר וחנוך חברו למוזיקאי האמריקאי, הבסיסט, הגיטריסט והחלילן אדם זיידל, והקימו עמו שלישיית רוק שחיממה את איינשטיין בהופעות. זה היה אסון, משחזר מאיר ישראל ברעיון שקיימתי עמו, הוא היה אז המתופף של איינשטיין בהופעות. הקהל לא רצה לשמוע אותם ובירך אותם בקריאות בוז. אז הם פנו אליי ושאלו אם אני יכול ללוות אותם במופע חימום, כי חשבו שאולי טופים ירגיעו את הקהל. אגב, גם להקת כברת פנתה אליי להצטרף באותה תקופה, אבל סירבתי כי היא נשמעה לי יותר מדי להקת צבאית ולא להקת רוק. העדפתי את תמוז, עוד בטרם קראו לה תמוז. אריק היה זה שדחף אותנו להופיע כל הזמן, סיפר לי זילבר. לפני שהתחלנו לחמם אותו, שלום ואני היינו יושבים במשרדי חברת ההפקות שלו, הגר, מתחת למסעדת כתר המזרח ברחוב אבן גבירול בתל אביב, במשך שנה שלמה, עד שהוא לחץ עלינו להתחיל להופיע ונתן לנו את הבמה. הוא אגב גם הביא את השם תמוז. בהתחלה הוא רצה לקרוא ללהקה אולימפיאדה, אבל שלום התנגד, אז אריק בחר לנו את השם תמוז. וטוב שכך. שלב מסוים זיידל עזב, וזילבר, חנוך וישראל צירפו אליהם את הגיטריסט יהודה עדר ואת הבסיסט איתן גדרון. מוזיקאים צעירים בני 21 שרק השתחררו כאמור מלהקת הנחל. מדובר על שנת 1974. רגע לפני שיהודה ואני השתחררנו מלהקת הנחל, הופענו במופע חגיגי בהשתתפות ותיקי הלהקה, אליו הוזמנה גם להקת כברת, שכן מרבית חבריה היו יוצאי הלהקה. מי שהתלהב מנגינת הבאס שלי היה יצחק לפטר, שאומנם לא היה בלהקת הנחל, אבל היה כאמור חלק בלתי נפרד מכברת, וכשהוא שמע שאריאל ושלום מחפשים בסיס, הוא צלצל לאריאל והמליץ לו עליי, סיפר לי גדרון. ואני זוכר שניגנתי שם את פנס הרחוב, והולך בטל, והתקבלתי. שאלתי את החבר'ה אם הם צריכים גיטריסט, כי רציתי להציע את יהודה, עדר, המפיק של חברת הגר, שמוליק בונשטיין, שמלך, אמר, תשמע, יש לנו תקציב מסוים להופעה של תמוז, 400 לירות לכולם. אין לנו יכולת להביא עוד גיטריסט ולשלם לו. מיד אמרתי לו, אז אני ויהודה ניקח ביחד 120 לירות, 60 לירות לכל אחד. הוא הסכים, ויהודה הצטרף ללהקה. איתן ניגן טוב מאוד, וכשהוא הציע את יהודה, הייתי בהתחלה מאוד סקפטי, כי לא חשבתי שיוצאי להקת הנחל, או כל להקה צבאית אחרת, יכולים באמת לנגן רוק, סיפר לי ישראל. אנשי להקות הקצב הסתכלו על הלהקות הצבאיות כקוריוז. לשמחתנו, הייתה לנו כימיה עם יהודה, כי הוא ניגן ברגע שהוא בתשוקה, היה חרמן לנגינה. התחלנו לעבוד, היינו צריכים להדריך אותם קצת, כי הם לא היו מורגלים לסגנון שלנו. לאיתן וליהודה לא היה עבר של רוקנרול, אלא עבר של להקות צבאיות. עדר מציין שבהתחלה מאיר ישראל לא עשה לו ולגדרון חיים קלים. מאיר כבר היה ממש מקצוען, אמר לי עדר. הוא ניגן והופיע, והוא תמיד התלונן שאנחנו לא מקצועיים. אבל זה אתגר אותנו לנגן יותר טוב. הירידות שלו עלינו עזרו לנו להשתפר. בגלל שיצאנו מלהקת הנחל, חשבנו שאנחנו כמו אלוהים. היינו צעירים ושחצנים, ומר נתן לנו את הקפה. האגו שלנו היה בשמיים, והוא גרם לנו לנחות על הקרקע. בכלל, בהתחלה חשבתי שהם סקנים, כי אריאל מבוגר ממני בשמונה שנים, ושלום בחמש. רציתי להקים להקה עם איתן, אבל הוא שכנע אותי להצטרף לתמוז. עד היום אני מודה לו שהתעקש עליי, וכמובן לאלוהים, על החיבור שנוצר עם חברי תמוז, וההזדמנות שהייתה לי שם. החמישה החלו לערוך חזרות במשרדי הגר, בבית אחותו של מאיר ישראל, בביתו של חנוך ברמת גן, וגם בבית ברבור בתל אביב. לא היינו מספיק טובים באותה תקופה, סיפר לי אריאל זילבר. היינו תוהים ובוהים בקשר לעיבודים, להופעה, ובהופעות החימום שעשינו עם אריק איינשטיין לא היינו מפוקסים על משהו. לא היה לנו סדר שירים מוגדר, ולא היו עיבודים קבועים. אני אהבתי את זה מאוד, כי אז הייתי מאוד בעולם הג'אז, ואת כל האנרגיה שלי קיבלתי ממיילס דייביס ודומיו, אבל לפעמים זה היה פשוט מביך. בתור ילד שהתחנך בקיבוץ, להיות חלק מלהקה נראה לי טבעי. עד היום נראה לי שלא השתחררתי מזה. להקת ברוש הייתי לימים, ובלהקת קרבות קשים עם אופר זינגר המדהים בנגינתו. היום אני אוהב עם נגנים שאני מעריך ואוהב, לנגן, ואפילו שאני המחליט על כל דבר, אני רגיש ומתנגד לכל כפייה שהיא ביבודים. בוחן תפקיד של כל נגן ושואל אם זה לרוחו או לא. במאי 1975, עם סיום המופע סלעת, שולבה תמוז בכמה מופעים גדולים שהפיקו אשר ביטנסקי ואמלון צבן, ובראשן הזמן הכפרי. הפקה הבא השתתפו גם נתנאלה, שלישיית קצה השדה, והמוזיקאי האמריקאי טים הרדין. ההפקה נכשלה, והלהקה החלה להופיע באופן קבוע במועדון צוותא בתל אביב, שהוגדר כמרכז לתרבות מתקדמת. בצוותא הופעות של הלהקה היו בהתחלה לקהל מועט, אבל זה אותו קהל שבא לכל הופעה. לאט לאט הלהקה החלה לצבור תאוצה, אך בחודשים הראשונים של הלהקה לא היו מאות אנשים בהופעות, רק עשרות. ב-1975 נכנסה הלהקה לאולפני טריטון בתל אביב של תומי פרידמן, והקליטה את שירה הראשון, סוף עונת התפוזים, בגרסה קצרה ומינימליסטית לעומת הגרסה המוכרת. הגרסה הזו יצאה לרדיו ולא הצליחה, היא די נגנזה, הרדיו לא השמיע אותה, ואני רוצה עכשיו בהשמעה מיוחדת להשמיע לכם את הגרסה הראשונה של תמוז, סוף עונת התפוזים, מאוד נדיר, והנה במיוחד למאזיני הפודקאסט הזה, בבקשה. תודה לחיים רומנו.
שמש בוקר באה, צהריימה בים הצבע דבש טהור לילה בגנבה בא, הנחיריימה שנינו השמיימה על סוסים של אש עד אור ההור כן, עד אור ההור סוף עונת התפוזים אני וניצה חרוזים אני וניצה סוף עונת הרחצה עם שירלי יש מחנק מריח מרחקים שירלי על החוף שוב לא תשאיר לי היא אולי תשאיר לי רק צמיתה קטנה של מגדרים דקים קומץ נשיקות מחול ונלח שיר לי טסה חזרה מחר לא אני לא בוכה זה רק נדמה לך כן לא אחכה לך הסיגר יוצא מה שזה ניחר כן כן זה ניחר סוף עונת הרחצה הדימה של החצה בתוך השקט שחצה אותי את שירלי רופא אישר, אמר בטוח לא צריך ניתוח, רק זריקה קטנה וזה חולף. כן כן זה חולף, מחירי סוף העונה, התחנה האחרונה, התחנה שלא עונה.
מי שאחראים על העיבוד בגרסה זו הם חברי הלהקה כולם. זה לא הצליח, זה היה פחות רוקי ופחות מסודר, והרדיו לא השמיע את זה, אמר לי עדר. במקור זה היה יותר בסגנון קאנטרי כזה. אחד ממנהלי טריטון, מיכאל תפוח, יעץ ללהקה לקחת מפיק מוזיקלי שילווה אותה בתהליך ההקלטות, ואף הציע את שירותיו כאמרגן. הלהקה הסכימה לשתי הצעותיו, ומי שקיבל את תפקיד החבר השישי בתמוז, כפי שמיר ישראל מגדיר, הוא המפיק המוזיקלי לואי להב, שחזר בדיוק מארצות הברית לאחר עבודה כטכנאי סאונד עם ברוס ספרינגסטין, באלבומו המופתי Born to Run, ועבד כטכנאי בטריטון. באתי מארצות הברית אחרי עבודה עם אומנים ברמה גבוהה. העבודה עם שלום חנוך, אריאל זילבר ושאר חברי הלהקה הייתה המשך טבעי לזה, סיפר לי להב לאחרונה. הם היו ברמה כל כך טובה שהרגשתי טבעי איתם. עם השנים הבנתי שזה לא מובן מאליו לעבוד עם אומנים ברמה כזו. העבודה עם חברי תמוז בחזרות ובהקלטות הייתה אינטנסיבית ומאוד יצירתית ושאפתנית. עם זה שהיו לנו פה ושם קונפליקטים, כל הכוכבים ישבו נכון בדבר הזה. גם מבחינת הכתיבה, הנגנים, הלחנים וכל המעטפת. גם אם לא הייתי והם היו מוציאים את השירים האלה עם טכנאי אחר, הם היו מצליחים לא פחות ממה שהצליחו איתי. הסאונד של תמוז זה נטו לואי להב, סיפר זילבר. לואי הביא אלינו את המקצועיות האמריקאית. כמובן שהוא פיתח והציע רעיונות למבנה השירים ותמיד היה קשוב לרעיונות שלנו. הוא לא היה מוזיקאי, אלא הוא הרגיש מה צריך להיות איפה, ופתאום נשמענו מקצועיים. מבחינתי זה היה נגד תפיסת עולמי. לא רציתי להיות ריתק בהקלטות. שרתי מה שהחלטנו, אבל לא הייתי שלם עם זה. ובסוף גם התרחקתי. עד כדי כך שאת סוף עונת התפוזים, הקליט שלום לבד. את השיר "ככה את רצית אותי" העמידו ואיבדו אלונה טוראל ולואי להב. לא הייתי מעורב בכלל, וטוב שכך, כי אחרי ששמעתי את התוצאה הסופית, על אף שלא אהבתי את הדרך, הבנתי את הגדולה של לואי להב ואת הלהקה, שבעצם הוא אחראי על הסאונד שלה. התקליט שהפיק נשמע לי טוב גם היום, 50 שנה אחרי.
שאני מבולבל ועצבני, אחד שיש בי. את אמרת לי לעזוב, אז עכשיו אני ברחוב. אין לי בית, אין לי שם, כל היום אני אשם.
היא באה עם הסאונד האמיתי של מה שקורה בעולם, הסביר לי עדר. בלעדיו תמוז לא הייתה הופכת להיות מה שהיא. זה מזל מאלוהים שבן אדם כזה הגיע אלינו. אני זוכר שמיכאל תפוח קרא לנו ואמר שיש דבר כזה שנקרא מפיק מוזיקלי. זה לא היה מונח שישראלים ידעו מהו, לא ידענו מה זה, אז שאלנו את מיכאל, והוא אמר שזה אחד שאומר לנו מה לעשות. אמרנו שיזדיין, פאקים. לא ידענו מה זה מפיק. הוא לקח את השירים שלנו והפך אותם מרזים ופרומים לעוצמתיים. זה פוצץ לנו את המוח. הוא הביא את חול לתוך האלבום הזה. לתוך הסאונד שלנו ושדרג אותנו. כמו שלביטלס היה את ג'ורג' מרטין בתחילת הדרך, לנו היה את לואי להב, אמר גדרון. הוא הפך אותנו מסתם להקה ללהקה מקצועית. עושה סדר בין השירים, נתן לנו חופש ואפשר לנו לפרוח ולפרוץ גבולות. לואי הכניס לשירים מבנה שמתפתח, מעברים חדים ולא צפויים בין שירים. פתאום אהבה שקטה שנותן לך בראש עוצמה חריגה ומיד אחריו שיר אינטימי כמו לא יודע איך לומר לך. רק עם גיטרה קלאסית. כל הבנייה של האלבום, המעברים, הדינמיקה, ה-ups and downs, זה משהו שלא היה כאן קודם. יש גם שירים שכבר הוקלטו ויצאו כסינגלים, ולואי פשוט בא ופתח אותם, הקליט מחדש, ופתאום אתה שומע, וואו, כל העבודה שם יוצאת דופן. היא קבעה סטנדרטים אחרים של נגינה והפקה. את זה סיפר לי בועז כהן, המופלא, שדרן רדיו אקו 99, הוא מחבר ספר, וכשהפתח את הדלת, הוצאת מרום תרבות, מ-2017, שמגולל את סיפורה של תמוז.
We'll be right back. לא מובן, אה?
שמענו עכשיו את אהבה שקטה, ואני רוצה שנעסוק בהולך בטל, עצמאי בשטח, כמו שהוא נקרא בשם הלא רשמי שלו, וזה שיר שכמו שציינתי, כתב מאיר אריאל, ואריאל זילבר אלחין. מה שמעניין, שזה שיר שבמקור מאיר אריאל גם אלחין אותו בעצמו, לעצמו, והוא הקליט אותו ב-1974 בעיבוד של מתי כספי. בואו נשמע את הגרסה של מאיר אריאל, ואז נשווה בין הגרסה שלו לגרסה של להקת המוז, מ-1976 כמובן.
עצמאי בשטח, לא צריך טובות, לא מחזיק בכל מחיר רשימת כתובות, מחפש בחושך חומר ללחישה למקרה שיתקל באוזני אישה. הולך בטל, הולך בטל, הולך בטל, הולך בטל. הרחובות נותנים לו זמן בלי חשבונות, הוא מצליח לעבור בין האלבונות, מחפש בחושך צליל אחד עשיר למקרה שיתקל בהמשך השיר. הולך בטל, הולך בטל, הולך בטל, כל זה באוזניו יש צחוק, מה שנחיריו עברו כבר היו רוצה לצעוק, מחפש בחושך שמץ ליר אותו למקרה שיתקל פתח במותו. הולך בטל, הולך בטל, הולך בטל, הולך בטל, הולך בטל, הולך בטל, הולך
זו הייתה גרסתו של מאיר אריאל כאמור, ועכשיו נאזין לגרסת תמוז עם הלחן של אריאל זילבר.
הולך בטל,
בשטח לא צריך טובות, הוא אפילו לא מחזיק רשימת טובות. שרוך אחד קרוע, שרוך אחד כבר אין, פעם צעד לא בטוח, פעם צעד כן. הולך בטל, הולך, הולך בטל, הולך בטל, הולך, הולך בטל. הרחובות נותנים לו זמן בלי חשבונות, פה ושם הוא מגלגל סיטאות קטנות, מחפש בחושך חומר לרכישה למקרה שיתקל באוזני אישה. הולך בטל, הולך, הולך בטל, הולך בטל, הולך, הולך בטל.
בעיצומה של העבודה על אלבום הבכורה, תמוז יצאה לסיבוב הופעות, וכדי לנסות ולהגדיל את הפופולריות שלה בקרב הקהל, הוזמן אורי זוהר לביים את הלהקה. זה מלכתחילה לא היה מצליח, הוא רצה שנעשה מערכונים בין השירים, ואנחנו להקה רצינית, שלום חנוך יכול לעשות מערכון קומי, אמר לי גדרון, הוא ביקש מאיתנו להפסיק לעמוד כמו הציצים, כתב לנו קטעי קישור ולא רצה שנהיה סטטים. לא התחברנו לזה. באחת החזרות, זוהר וחנוך הגיעו לנקודת שבר. שלום, אתה שמוק, הטיח זוהר בחנוך. אתה לא מנצל את הצ'אנס שיש לך להתבזות. אתה בהופעה תגיד 3% ותעשה 3 פרומיל מהדברים שאתה עושה בחזרה. אתה לא מנצל את הצ'אנס לדבר ולדבר ולהגיד שטויות ולדבר. זה כל כך חשוב, זה כל כך חיוני להגיד כמה דברים. ליצירת אווירה של נוחיות. גם זילבר לא קיבל את הערותיו של זוהר, ובסופו של דבר, זוהר פרש מעבודתו עם הלהקה. אני רוצה שנאזין עכשיו לקטע נדיר מאוד. מתוך הופעה של להקת תמוז מ-1975, עוד לפני שהאלבום יצא, בביצוע לשיר סוף עונת התפוזים. ותשמעו את הקהל, איך הקהל עף עליהם.
סוף עונת התפוזים עם ניצה, דבש ניגר מריח הדרים, ניצה בחלון חדרי הציצה את חושי הקיצה ופתאום זרועות וצברים. שמש בוקר באה, צהריים בים הצבע דבש טהור, לילה בגניבה בה הנחיריים השנינו השמיים העצוסים של אש
הדור ההור כן, כן, הדור ההור
סוף עונת התפוזים
סוף עונת התפוזים
אני וניצה
אחוזים אני וניצה
אחוזים
אני וניצה חרוזים
אני וניצה
הרחצה עם שירלי יש מחנק מריח מרחקים שירלי על החוף שוב לא תשאיר לי היא אולי תשאיר לי רק צמיתה קטנה של מיתרים דקים קומץ לשיקות בחול ומלח שירלי טסה חזרה מחר לא, אני לא בוכה זה רק נדמה לך כן לא אחכה לך, זה סיגריות מה שזה ניחר כן, כן, זה ניחר
סוף עונת הרחצה
סוף עונת הרחצה
הדמעה של
החצה הדמעה של החצה
תוך השקט שחצה
סוף עונת אהבה
בפרק הבא בהסקט סוף עונת התפוזים, נעסוק בתהליך העבודה של הלהקה על האלבום באולפן, על המתחים, על הסיפורים מאחורי השירים, וגם בסוף הדרך.
בתוך עצמו גם לפעמים עצוב אומר הוא לפעמים הוא שר לפעמים פותח דלת לקבל מכר אבל הרוב אדם בתוך עצמו נזכר
na 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 לפעמים עצוב אמר
לפעמים פותח דלת.